שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק שלישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על כריסטופר מרלו.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. ואנחנו נדבר עלינו על התקופה האליזבטנית באנגליה.
בעצם בשבוע שעבר דיברנו על אליזבת עצמה ועל המצב הפוליטי והצבאי. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על התרבות באותה תקופה.
כלומר, העדים של מדינותה בתחום התרבות, והם מאוד מאוד שווים, ועד היום נחשבת תקופה הזאת כרגע השיא ביצירתיות האנגלית. וכולם כבר קשורים עם השמו של שייקספיר.
כן.
אבל יש כאן דמות משנה, הרבה פחות ידועה ויותר טרגית, וזהו כריסטופר מרלו. שעה ששייקספיר היה בן של עושי קסיות. האיש שלנו היה בן של עושי נעליים, של סנדלר.
אחד מכסה את הרגליים, השני מכסה את הידיים.
והוא נולד בקנטרברי, שזה עיר מאוד חשובה, מפני ששם יושב ארכיבישוף, שהוא ראש הכנסייה האנגליקנית.
הוא זה מרלו.
כריסטופר מרלו. בנוסף לזה, שייקספיר היה איש השלטון, והוא מונה כל פעם על ידי מלך או מלכה אחרת, כראש צוות השחקנים שלה. אצלנו, יש לנו אדם ש... היה בצורה מאוד מאוד מסובכת עם השלטון. הוא היה גם עם השלטון, וגם לא עם השלטון, וגם מחוץ לשלטון, הוא היה מרגל.
מרגל?
מרגל.
חשבתי שהוא כתב מחזות.
מעניין מאוד שהמחזות שלו קיבלו השראה מרגלו.
לטובת מי הוא רגל?
לטובת אנגליה, כמובן.
מרגל עבור אנגליה. חשבתי שהוא מרגל באנגליה.
לא, לא. הוא היה איש אוניברסיטה. כלומר, זה הדברים שהבדילו מבחינה מיסויית ממנו לשייקספיר. והוא קדם, הוא היה בן דורו של שייקספיר, אבל הוא מצייר בגיל 30, ולא בסיבה טובה כמו שייקספיר, אלא הוא ניצח. ועד היום זה הרצח שלו, שיודעים את התאריך, יודעים המקום, יהודים אפילו לשמם של הרוצחים, ובכל זאת הרצח הזה נשאר מסתורי.
מדוע?
קודם כל, כמובן שהאנגלים, שלטונות האנגלים תשתשו, מפני שהיו מעורבים בצורה זאת או אחרת ברצח.
השלטונות עצמם היו מעורבים?
כן, והיו גם סיעות בתוך השלטונות, שזה מתחיל להיות הרבה יותר מסובך ומורכב וגם מודרני מבחינתנו מן המאורעות מלפני התקופה הזאת. כן, כריסטופר מרלו, אמרתי, היה בנו של סנדלר בקנטרברי, והתחיל לכתוב בצורה מאוד מוקדמת מחזות, והיה גם שחקן, שחקן ענקי, גבר כמו הר.
כלומר, אתה מתכוון שחקן ענקי מבחינה פיזית.
כן, כן.
גדול גוף.
גדול גוף, הוא בעל קול רועם ומרשים. פלטבי.
פלטבי?
כן. והשחקן הזה הופיע בכל המחזות שלנו, והוא למעשה היה מבטיח הצלחת ההשגה. אנשים באו לא רק לראות את המחזה.
באו לראות אותו.
כן, אותו, כן.
ומרלו, שכתב מחזות, היה כותב לו תפקידים מיוחדים?
כנראה שכן. בכל אופן, חושבים שהשחקן הזה הופיע בכל מחזותיו של מרלו.
מעניין.
זאת אומרת, יש לנו קצת דקלאז' בזמן דור צעיר לגבי שייקספיר.
Oh,
ומרלו, היה מאוד מאוד מעורב ביותו מרגל בעצמנו.
אבל רגע, אתה אומר שהוא היה מרגל. איך הוא ריגל? איפה הוא ריגל?
אפילו אגיד לכם מה אכל של ריגל.
אז ספר לנו.
כן, לאנגליה היו כל מיני אינטרסים כפי שכל המדינה יש, והתחומים שעניינה הייתה צרפת וארצות השפלה. וכמובן שמרגל מטשטש את שליחותיו, גם מפקודה. אבל אנחנו יודעים שהוא היה, הסתכסך עם השלטונות של הולנד, שהוא רצה להקים בית חרושת למדבות מזויפים לעיר פלאשינג, כנראה כדי לממן את מסיו. אבל השלטונות ההולנדים גילו את זה, אבל היות והשלטונות ההולנדים היו מעוניינים בבריטי באנגליה, לאחר שהם גילו את זה, הם לא הפריעו לו להמשך פעולותו.
אז הוא ניהל מפעל של מטבעות מזויפים בהולנד, באישור הממשל ההולנדי?
לא, הוא רצה להפעיל מפעל כזה, כעדי אחד מסוכניו.
כן.
נוסף לזה, יש כאן פרט שמאוד מאוד אהבתי. בקמברידג' הסטודנטים ישנו יחד, בדרך כלל, והם היו אוכלים יחד, והעובדה הזאת נותן לנו היום תאריכים יוצאים מן הכלל בקשר לפעילותו של מרלו. מדוע?
מדוע?
קודם כל, הסטודנטים היו חייבים גם להירשם. זה לא סטודנטים של היום, שאתה נכנס לקורס ואתה יוצא אחרי זה לטייל בקמפוס.
לא היו מאזינים חופשיים, אתה אומר.
לא, הם היו חייבים להיות נוכחיים. מישהו מטעם אוניברסיטה רשם את נוכחותם. ייתכן מאוד שהיו גם סטודנטים חופשים, אבל אלה שהיו גם בעלי מלגה ממשלתית, היו חייבים להשתתף.
מי שהיה רשום חויב להגיע לכל שיעור ושיעור, כן. בניגוד למה שקורה היום.
ופתאום אנחנו רואים שהוא מחמיס הרבה הרבה שיעורים.
מרלו.
ואנחנו מגלים כשהוא חוזר, היות ויש לנו רשימות של המטבח של קמבריץ, עד עצם היום הזה.
כן.
אחרי כל שובו משליחות מודיעינית, הוא היה אוכל ושותה כיד המלך. וזה רשום. ככה לידי הרשימות הקולינריות, אנחנו יכולים לעקוב אחרי ריגול, פעילות המודיעין של האיש, שהיה גם לפי דעתי מחזאי מוצלח ביותר.
אבל מי הכשיר אותו? איך הוא נבחר? איך התנהלה כל פרוצדורת הריגול הזו?
כאשר הוא היה ערב קבלת התואר האוניברסיטאי שלו, האוניברסיטה היססה עם כל כך הרבה הדרויות וכל מיני משהו מוזר התלווה אליו. ואז פתאום קרה משהו שבקמריץ' אני חושב שהפרופסורים קיבלו שבץ. בא איגרת מטעם מועצת המלך המצווה להם לתת לו את התואר. התערבות פנטסטית של השלטון בתוך החיים האוניברסיטאיים.
זה הדאוס אקס מקינה שלו.
כן, בדיוק.
Santa Maria, io
היות והוא היה, מה שאמרתי, הוא התעניין לא רק בהיסטוריה עתיקה, גם כן בהיסטוריה עתיקה, אבל גם המאורות השוטפים של תקופתנו. אבל כן, הוא כתב מחזה שנקרא הרצח היום בפריס. וזה למעשה ליל ברטולאוס הקדוש, ב-24 לאוגוסט 1572, כאשר נרצחו המוני פרוטסטנטים, והוא כתב מחזה על הרצח הזה.
בוא נזכיר רק, הרצח הגיע למעשה על רקע נישואים שאמורים היו להתרחש.
כן.
החתן הפרוטסטנטי והפמליה שלו מגיעים לצרפת כדי להינשא לאחות המלך הקתולית. ומה שעושה המלך?
לא, זה במטרה לפייס בין פרוטסטנטים לקתולים. אבל הם נופלים בתוך קשר קתולי, גם כן השרת האפיפיור, לנצל את ההזדמנות כדי לחסל את כל הצמרת הפרוטסטנטית.
אז כל הפמליה של החתן פשוט נרצחת. בוא נגיד שניסיון פיוס לא צלח, ניסיון הפיוס הזה.
וזה גם ההפך קרה. וזה כמובן עד היום נחשב בגידה שפלה של השלטון הקתולי.
בצדק. אז מרלו כותב על זה מחזה?
כן, וקורה דבר מאוד מוזר. המחזה הזה נקרא טבח, מראה שהטבח הפרוטסטנטי היה מסובך מאוד, מפני שהיו גם פרוטסטנטים אשר תמכו במלך, והיו פרוטסטנטים שהתנגדו לו, אבל תוצאת הבלתי צפויה של השגת מחזהו של מרלו, היה שבלונדון פרצו מהומות נגד אותם הגולים הפרוטסטנטים שנחשבו ללא נאמנים לאנגליה מולדתם החדשה. כך שזה מבדיל אותו פתאום, את מרלו, מכל מיני סופרים שכותבים בפינות נידחות ושליבות.
כלומר, הכתיבה שלו הייתה מאוד פוליטית ועכשווית.
כן, ואני אגיש על סיפור שבפי דתי אני חושב שזה אופייני לו. אוגוסטוס קיסר.
כן.
הגלה משורר רומאי בשם אובידיוס. מפני שהוא נחשב שהוא כתב על ביתו של אוגוסטוס.
אובידיוס, רק נזכיר, אם אני לא טועה, מחבר המטמורפוזות, נכון?
בדיוק. כאן קרה משהו ש... הוא העליף את אוגוסטוס, גירש אותו לרומניה.
אוגוסטוס מגרש את אובידיוס לרומניה?
כן, וברומניה הם מאוד גאים, אפילו. הקימו בליד קונסטנצה, באזור דוברוז'ה, פסל של אובידיוס. אבל מה עושה מרלו? אותם השירים שהרגיז את אוגוסטוס, הוא מתרגם אותם לאנגלית, ויש הרוריה, מה שסוף היו חצי פורנוגרפים, ואז השלטונות הבריטים מתנבלים עליו.
מאות שנים אחרי.
מאות שנים, זאת אומרת, שהרוריה של ימי רומא עתיקה, פורצת שרף באנגליה, אליזבטנית, והוא חייב לוותר על הפרסום, כנראה שהוא היה משורר הדין, ואובידיוס היה כישרוני, וגם מרלו היה כישרוני. מאוד אופייני לו. אם הייתה שרוריה 2,000 שנה קודם,
הוא כבר ימצא אותה.
הוא מוכן לחדש אותה.
Grew, Udo,
מה לא מעורר את הסכלנות שלנו, מפני שהוא טיפל בנושאים אשר יחזרו לאחר זאת בספרות העולם. למעשה, הוא כתב דוקטור פאוסטוס. דוקטור פאוסטוס זה אותו...
פאוסט שיחזור אחר כך בספרות הגרמנית.
כן, בגוטה.
בוודאי.
כן, כן. הוא עוד מעניין, פרופסור פאוסטוס של מרלו, הוא גם כן איש אוניברסיטה גרמני, המוכר את נפשו לשטן, כדי להיות מומחה במקצוע שלו, לפתור את הבעיות של הרפואיות, על ידי לא השראה אישית, אלא עזרה מן הגיהינום.
מרלו הוא הראשון שנותן חיים לדמות הזאת, או שהיא הופיעה עוד קודם?
זאת הייתה אגדתית. זאת הייתה אגדה שהתחלחה בגרמניה. אבל אחר זאת, גוטה הגדול, ייקח את התמה הזאת.
של מרלו.
של מרלו, ויכתוב פאוסט, שזו היצירה הגדולה, שהעסיקה אותו 20 שנה.
כן.
אבל זה ההבדל, זה מאוד מעניין. עצם מרלו, הפאוסטוס, אשר חטא והיה מחשף והתקשה עם השטן, נגרר אל הגיהנום כשזועק על ידי שדים שבאו לשלם לו את ההתחייבות שלו. הרי הוא נשבע לשטן שהוא ישרת אותו אם הוא עוזר לו. לעומת זאת, זה גוטה, ההבדל הוא מוחלט, מפני שאם כי גם פאוסט של גוטה מכר את עצמו לשטן, היות והוא היה את האדם פעיל ושאפתן ונקי במשתדלויות ושתוצב המדעיות, הוא זוכה לגאולה. וריבן שטריבן זיכבמות דן ורדן וילר לוזן. הוא אמנם מכר את זרשו לשטן, אבל לאחר שהוא למעשה כל חייו חיפש חדש, השתדל, הוא יגאל. ואז הוא הולך לגן העדן ולא לגיהנום.
אז מרלו באמת מופקד על כמה מהיצירות החשובות ביותר, שאחר כך השפיעו מאוד גם על הספרות העולמית בכלל. הוא זוכה להכרה בדורו, או רק אחרי מותו מבינים את גדולתו?
מבינים את מוזריותו. הוא היה אדם מבוגר עם נטיות של נער.
הייתה לו משפחה?
לאחר שנאסר ושוחרר, התפשטו שמועות שהוא היה הומו. ולכן הוא לא התחתן. וזו במקרה, אולי כן במקרה, בכל אופן הוא כתב מחזה אדוארד השני.
אדוארד השני.
כן, מלך אנגלי שימי ביניים, אשר היה כישלון טוטלי. גם האצילים ישו אותו, וגם מלכתו רצה להיפטר ממנו, ועד היום בין היסטוריונים האנגלים יש איזושהי הרגשה שאותו אדוארד השני לא היה כל כך נורמלי גם מבחינה מינית, וזה למעשה העזרה גדולה מאוד על ידי מרלו לעלות בעיה כזאת שאותה אותה תקופה לא רוצה בכלל לשמוע עליה.
כן, לשמחתנו היום אנחנו כבר שמחים לשמוע עליה, וגם לא חושבים שלהיות הומו זה לא נורמלי מבחינה מינית.
כן.
אבל אז הימים היו אחרים.
העזה מזעזעת, אפשר להגיד ככה.
פורצת דרך.
כן, והוא העיז לעשות את זה. בכל התנאים והדיכויים והסכנות והלשנות. ככה שזה עושה מנימר לו אדם מיוחד במינו, הייתי אומר לו, אדם מודרני.
והוא הצליח להתפרנס מעבודתו?
קודם כל, הייתה לו מלגה. סוף סוף
באוניברסיטה.
היה כל בקמבריץ'. הוא קיבל כמובן כסף.
על מחזותיו. ועל הריגול.
ריגול כמובן. זה ההוכחה שכל פעם שהוא חזר בשירות ריגולית,
כן.
היה משתולל בחדר האוכל.
ואנחנו יודעים, הריגול שלו הוליד איזה שהן ידיעות מסעירות ששינו את פניה של אנגליה?
זה לא בדיוק התחום שלנו, אבל המפעיליו היו מרוסים ממנו, סימן שהוא לא היה טיפש.
כן. Thank you.
choose their place of rest. And Providence to guide the hand in hand to look their wandering steps and so
ואז בא המחזה הגדול שלו, היהודי ממלטה, שזה למעשה אף קדמון.
של הסוחר מוונציה.
כן.
מעניין.
מלטה, זה אי קטן בים התיכון, אשר עבר מוונציה לסולטן, לסולטן לוונציה, ושם הנושא הוא שבתוך מלטה הזאת קיים יהודי, מאוד עשיר. אשר הם מנסים לנצל אותו כדי שיהיה סוכן שלהם, סוכן מודיעין. אבל היהודי הזה נקרא ברנבאס. כי מי זהו ברנבאס? זה השודד ששוחרר כאשר ישו הנוצרי היה במשפט. כלומר, זה הלאג, אותו שודד, ששררו אותו,
כן.
ואת ישו צלבו. ככה, השם הזה מאוד...
טעון מבחינה טעון,
כן,
דתית ובכלל.
כל נוצרי שומע את השם ברבס. וברבס זה מופעל על ידי רק מניע אחד.
כסף.
כסף. והנה, האימייל, מלטה בים התיכון, נמצא ביום של פלישה טורקית. ורוצים להציל אותה, את האי מתארגנים, שסוף הייתה שייך לוונציה. ואז בא המשבר עם ברבס, כולם סודים אותו, וזה דווקא לטובת הגיבור הזה. רואים שאדם שמטרה של שנאה כל כך מוחסת מכל הצדדים, כיצד הוא יכול להחזיק מעמד. ועל ברבס זה מופיע כמובן שהוא התחיל לשנוא את כל הנוצרים של מלטה. ואז קורה דבר מאוד טרגי, ביתו, ג'סיקה, נחטפת. אבל כאן יש צד אחד שמבדיל את מרלו מאחרים. ג'סיקה אומרת לאביה שאני, אמנם אני משנה דת, אבל אני נשארת נאמנה לך, אבא, עד הסוף. כאן יש סתירה מסוימת.
אבל תכף נדבר על הסוחר מוונציה ועל הקשר המאוד הדוק בין שני המחזות האלה, הדוק עד כדי חשד, אבל עוד לפני כן זה נשמע כמו מחזה אנטישמי.
זה נשמע כמו מחזה אנטישמי, גם זה וגם זה.
כן.
כלומר, גם המחזה של מרלו וגם המחזה של שייקספיר. אין זה בספק. אבל אצל מרלו, האנטישמיות הזאת היא קצת שונה במחלוקת, מפני שההתנהגות של אנשי מלטה הנוצרים כלפי היהודי היא מחרידה.
כלומר, אצלו לא רק היהודי הוא דמות קשה שרודפת אחרי הכסף והבצע ואין לה מוסר, גם הנוצרים אינם טובים יותר ממנו.
בדיוק, והם בכלל לא מוכיחים נדיבות לב נוצרית, ומנסים לשכנע אותו. ואז המחזה מגיע לשיא, כאשר הטורקים עומדים לפלוש. ואז השאלה הגדולה, מה יהיה היהודי הזה? האם הוא יישאר נאמנים לשלטון נוצרי? הוא מוכן להימסר לשלטון הטורקי? והם אומרים לו, אתה עוד תביא בגידה עלינו. אז הוא אמר, אני לא אביא בגידה הלחם, כי אני אף פעם לא הייתי חלק מכם. זו נקודה מאוד מעניינת.
מאוד.
שהוא כבר אמר לו, מאשים את הנוצרים, שהם אף פעם לא ניסו לשכנע או לקרב את היהודי. זה איננו קיים אצל שייקספיר.
זהו, זה מימד שלא השתמר בסוחר מוונציה.
כן. וכמובן שברבס, הגיבור, שמר לו, עד הסוף הוא עושה דבר סנזציוני ביותר. אמנם ביתו אמרה לו שהיא נמנה לו, אבל היא מתנצרת. והיא נכנסת למנזר, ואז ברבס מריל אותה, אבל כדי להיות בטוח שהיא תמות, הוא מריל את כל המנזר.
הוא מריל את כל המנזר? כן. ואת הבת שלו?
כן. זה משהו
שייך. לא נתפס, כן.
לאווירה הזאת הוויקטוריאנית, הקצת היסטרית. ומעניין שברבס כל כך שופע לכסף, שהוא אפילו מפסיד את העבד המערבי הנאמן לו. והמחזה נסיים באווירה מאוד לא נעימה.
כי עד עכשיו הוא היה פשוט שיא של נעימות, המחזה.
בדיוק. שאומר, גם הצד היהודי יכול איכשהו להתלונן על צדק, על דיכוי ועל צביעות. זה סיים כמובן שהורגים את היהודי, אבל זה ערב הכניסה של הפלישה המוסלמית. הוא מופיע על קדמת הבמה, הוא מקלל את הנוצרים, את ביתו, ואת הטורקים גם כן. הנקודה המעניינת ביותר, זה שאומנם הוא יהודי, אבל הוא גם משמיע קולות, שמראה שהוא לא מאמין בדת הנוצרית.
כן.
הוא מגן לי גם אותה. כלומר, זה נגטיביזם מוחלט, משהו מאוד מוזר בתקופה כל כך מוקדמת, כמו של מרו.
ואיך הקהל מקבל את המחזה הזה?
זה היה כל כך מפתיע, כל כך בלתי מצופה, שהקהל נהר להצגותיו.
אבל ההמונים שהגיעו לצפות, לוקחים בחשבון גם את הביקורת על הנצרות, או שהם מגיעים בעיקר בגלל הסטריאוטיפ היהודי?
הם מגיעים בגלל הסנזציה. לא היה בעל דמיון משתולל, אבל דמיון משתולל של אדם משכיל, בני שיודע היסטוריה.
כן.
ואז הוא העלה את המחזה שלו המדהים, טמברלין, שזה, הגיבור זה טימור לנק, זה אותו מנהיג מונגולי, אשר הקים אימפריה מונגולית ב-114. אמנם התיאור של המחזה מבוסס על אמת היסטורית. היה מרד מונגולי ב-113, והגיבור והמנהיג היה טימור לנק, אשר אצל מרלו נקרא טמבורלין. וטמבורלין הוא אדם שמאחד את כל השבטים המונגולים להקים אימפריה גדולה. הוא אדם עליון, אדם ענק, הוא אדם, הוא מעל לאדם. והגיבור הזה הוא כל כך מושך, כל כך מוזר, כל כך בלתי צפוי, שזה כמובן, ואל תצוי שגם השחקן היה כזה.
בדיוק, רציתי כן, לומר שזה כן. באמת נשמע כמו דמות שנכתבה במיוחד עבור השחקן ההוא.
כן, שההצלחה היא עצומה. זה למעשה מין הימנון לאדם, למנהיג העליון. הוא שולט בכל, הוא מחליט בכל, הוא מצליח בכל. סוף סוף, טימור לנק, שהיה גיבור, טמברלין, הקים אימפריה מונגולית גדולה מאוד, במרכז אסיה.
מרלו למד היסטוריה? כלומר, כל המחזות ההיסטוריים האלה מגיעים מתוך לימודיו בקיימברידג'?
הוא למד היסטוריה, אבל האלמנטים הללו, טמברלין, יהודי ממלטה, זה מחוץ להיסטוריה, זה שייך למה שנקרא המודיעין הצבאי. כאלה מאזורים שאנגליה הייתה מעוניינת לדעת מה מתרחש בה.
כלומר, המרד המונגולי הזה המתואר בהצגה למעשה היה באותה תקופה שבה מרלו חי.
לא, זה היה דור אחד קודם.
דור אחד קודם, אבל לא עשרות רבות של שנים.
לא, לא, לא. זה למעשה כאילו לספק אינפורמציה לשירות מתלכותה.
אז המחזות שלו היו למעשה דוחות מודיעיניים מומחזים?
לפי דעתי, גם זה אפשר.
זו טענה מעניינת מה שאתה טוען.
והסיום שלו, לא של המחזות שלו, הוא גם כן מעורר מאוד מחשבות.
כן, אמרת שהוא נרצח.
קודם כל, היום האחרון שלו. בימים האחרונים הוא היה מתגורר בביתו של וולשינגהם. וולשינגהם היה ראש ריגול המודיעיני של המלכה.
צירוף מקרי מעניין מאוד.
כן.
לו היית ווטסון, הייתי אומרת לך, אלמנטרי ווטסון.
בדיוק. ובלילה האחרון של חייו, הוא בילה עם שני גברים אחרים בביתה של אלמנה על שפת הים. מה קרה שם? כנראה שהם דנו על הפעילות שלהם.
אני חשבתי שאולי עשו דברים אחרים, אבל אתה אומר שהם דנו. יפה?
כן. וכנראה שנגמר עם ריף לפני שהוא נרצח.
זה לא היה רצח מתוכנן? זה משהו של התלהטות היצרים?
לא, לא, בכלל. ייתכן מאוד שבסיקר סאביס, ברשות המודיעין,
רצו לחסל אותו.
החליטו כאן לחסל אותו.
אבל למה? אם הוא עשה עבודת ריגול כזו משובחת?
מי את, מה את יודעת מה הוא לא עשה? מה היו הכישרונות שלו? מה היו המעשים שלו בניגוד להוראות? בעולם הזה אנחנו חייבים להיות מוכנים לתופעות מסוג זה. ועל כן, מחבר המחזות הגדול ביותר של אנגליה אחרי שייקספיר, נפל הקורבן לאינטליג'נס סרוויס, שהוא היה אחד מסוכניו.
אבל הרצח הזה נחקר, הרוצחים הושמו, נידונו לעונש.
זה גם כן מעניין מאוד, מפני שיודעים שבמקרה שהרצח בוצע בצל שירות מודיעין,
כן.
משום מה, השמים אינם נאסרים.
עוד צירוף מקרים אלמנטרי.
כן, אבל כל זה מצטבר לתמונה מאוד משכנעת.
בהחלט.
כן.
הזכרת את העובדה שהוא מחבר המחזות או המשורר השני בחשיבותו אחרי שייקספיר. שייקספיר למעשה, בהרבה מאוד מובנים, גוזל ממנו את הבכורה, כי עד שייקספיר הוא נחשב לגדול המשוררים
כן,
או המחזאים.
כן, אבל השמש של שייקספיר היא כבר כמהירה, שהיא איכשהו מכסה את האור העבד הצנוע.
גורמת למרלו להחביר.
לאור ירח.
אבל היה ביניהם קשר, הם נפגשו, הם החליפו דעות.
יש הבדל, יש הבדל בגיל. אבל יש לנו אפילו תמונה של מרלו, שאותנטית. התמונות של שייקספיר הן מוטלות לספק. והוא היה אדם מאוד צעיר בתמונה שלו.
כן.
זאת אומרת שאמצעים יאפשרו לו להזמין דיוקן עצמו, בראשית הקריירה שלו, ואל תשכחי את כל ההתערבויות של מועצת המלך לאוניברסיטה, כדי לקדם אותו.
כן.
כאן יש לנו דמות חדשה של סופר מרגל, שאחרי זה יהיו לו הרבה הרבה דוגמאות בהיסטוריה האירופאית.
זה מאוד מעניין, אתה מדבר על התמיכה של המלך במרלו, אבל אנחנו יודעים ששייקספיר למשל זכה לתמיכה באומנות שלו, כלומר... בית המלוכה נתן חסות לתיאטרון שבו שייקספיר עבד.
כן, בית המלוכה כבר, קודם כל היו אצילים גדולים מאוד, ואחרי זה זה עבר למלכה.
בדיוק. כן. מרלו זוכה להכרה דומה, לתמיכה דומה מהממשל, מהשלטון?
הוא כן, בתור איש המודיעין.
כן, אבל לא, אני מתכוונת בתור מחזאי. המחזות שלו, יש לו להקת תיאטרון קבועה שהוא עובד איתה?
לא, אבל יש לו שחקן שאהוב עליו, שהוא מפעיל אותו, ושמושך המונים.
כלומר, ההצלחה שלו היא לא הצלחה ממוסדת, אלא הצלחה שנובעת באמת מהצלחה, מה שהיינו קוראים היום, מסחרית.
שמחוץ לשירותיו, שירות הביטחון, היה גם סופר כישרוני מאוד.
צריך לדבר באופן כללי, אני חושבת, על מקומו של התיאטרון באנגליה של אותם הימים. לונדון כולה למעשה מתרכזת במובנים מסוימים סביב התיאטרון שבו שייקספיר אחר כך יציג, הגלוב,
כן,
נכון?
כן.
והיה תיאטרון נוסף באנגליה, בלונדון.
היו כמה להקות. והיו בהתחרות אחת עם השנייה. וכמובן שהתמיכה המלכותית הוסיפה המון לאותה להקה שהיא הביאה את עזרתה.
אבל החוויה התיאטרונית של אז שונה בתכלית מהחוויה שלנו היום. לא נכנסים לאולם ויושבים בחליפות ובבגדים מפוארים, אלא המונים, נוהרים, צובעים על הבמה, צועקים לשחקנים.
זה נכון, אבל היה גם חלק ששם הבס למנשן, כלומר שהאנשים הטובים ביותר, הלורדים ישבו.
ביציע.
ביציע, והם השתדלו להיפרד לחמרי ממה שבן הסיבור ואז מזכירה.
נכון, אבל בגלל זה בין השאר אפשר לראות שהמחזות של שייקספיר ואחרים מתייחסים לקהל, יש אינטראקציה במובן הזה שהקהל אז היה, הם היו אוכלים והיו שותים והיו צועקים. זה לא התיאטרון המעונב שאנחנו מכירים היום.
את מצערת?
לא, בכלל לא, אני רק מתארת.
אם כי אני רוצה להגיד לך שלהתנהג היום כבר אז, לאכול סנדוויצ'ים טובים, לשתות בירה טובה, תוך כדי השגה.
לא היית מוותר על ההזדמנות הזאת.
לא הייתי, לא, אני הייתי חלק של הציבור. לא היה מוותר על החוויה הזאת.
איך הכנסייה מתייחסת לתיאטרון?
הכנסייה, ברוך השם, היא סלקה.
ברוך השם היא הסתלקה, כן. איך היא הסתלקה?
כי אנגליה לא קתולית, גמרנו.
אבל יש עדיין את הכנסייה האנגליקנית, היא לא...
כן, אבל אין לה ניסיון הזה, הארוך והבלתי נעים של הכנסייה הקתולית.
אני מבינה.
וכן היא עדיין מוכנה לקבל את החידושים הללו, שסוף סוף מהנים את בית המלוכה. בבית המלוכה הוא זאת שהקים את הכנסייה האנגליקנית.
It was a number and his lass with a hay and a hoe and a hay, nonny-no and a hay, nonny-nonny-no. That o'er the green cornfield did pass in the springtime, the springtime, the springtime, the awfully pretty ringtime when birds do sing, hey, ding-a-ding-ding, hey, ding-a-ding-ding, hey, ding-a-ding-ding. Sweet love is love, the spring in springtime. In springtime, the only pretty ringtime when birds do sing, hey, ding-a-ding-ding, hey, ding-a-ding-ding, hey, ding-a-ding-ding, sweet love is love, the spring.
עוד נקודה נוספת שצריך לומר כשמדברים על התיאטרון האנגלי של אותם הימים, היא שכל השחקנים היו גברים. נשים לא היו מורשות לשחק.
לא, אבל לא רק שהם גברים, אבל הם ממוצא הצנוע.
כלומר, הצילים לא ישיחקו בתיאטרון.
הם אהבו מאוד, הם עודדו, אבל לא היו ממש עולים על הקרשים, כפי שאמרו.
כי זו נחשבה עבודה, בכל זאת, אמנם זכתה להערצה ולכבוד, אבל עבודה נחותה.
כן, אל תשכחי שהאיש שלנו, מרלו, היה בן של סנדלר. במבינה מסוימת, השחקנים האנגלים מימי שייקספיר, הם היו כוודאי חלק של החברה, אבל גם מעבר לחברה, מין חלק משונה, לא כל כך מקובל בתוך האובי של החברה, אבל יחד עם זה, ממלא תפקיד מאוד חשוב, כמשעשע ואפילו שמחנכיה של החברה.
צריך לומר, הם הסתובבו בלהקות נודדות, הם לא קיימו חיי משפחה בורגניים רגילים ששינו את החברה, היו בתוך הלהקות כל מיני עניינים.
אם הם הצליחו, אז הם קנו את התיאטרון כגלוב,
כן.
והפכו אותו לעסק גדול מאוד ומצליח, סולידי, ועד היום אלה שרוצים לחדש את המוזל שקספיריאנית, מנסים להקים גם הם תיאטרון הדומים לאותו גלובוס המקורי.
אגב, אני הזדמן לי להיות בתיאטרון הזה, שבו הציגו הצגה היום שאמורה הייתה לחכות את התנאים של אז. זאת נראית חגיגה.
כמו שעשה פני קצת.
אנשים באמת עומדים קרוב מאוד לבמה, השחקנים יוצאים ונכנסים, המחזה צריך לומר נמשך שעות ארוכות, אלה לא היו מחזות קצרים, המחזות של שייקספיר.
להפך, אם כבר לתיאטרון, לפחות שנקבל את התמורה בכסף שלנו.
כן. מה שכן, זה דורש כוח עמידה, אתה צריך לעמוד על רגליך במשך שעות ארוכות.
אולי גם בביטוי כוח עמידה.
יכול מאוד להיות. והזכרת שהמלכה אליזבת תמכה בשייקספיר, היא גם תמכה במרלו?
לא, אבל היא שמעה ולא התנגדה למה שהוא עשה. בכלל הייתה אווירה של צמיחה מחודשת, של פתיחה חדשה, אשר הלחיבה את הציבור האנגלי, והקשרים בין התיאטרון לבין הצמרת העליונה של השלטון היו הדוקים. מרלו למשל, שנחשב, כפי שאני אמרתי, לאתאיזם, היה קשור עם כל מיני חוגים של חושבי חופשים, כפי שאומרים, שהסתובבו מסביב לאליזבת.
כלומר?
והיו גם חוגים הללו נחשדו שהם קצת פחות או יותר אל האתאיזם.
כלומר, היו ליד אליזבת אצילים ואחרים, הוגי דעות, שעודדו רעיונות אתאיסטיים.
הם לא עודדו רעיונות אלה, הם התכנסו בתוך סודם, ודנו שם על הרעיונות הללו, ומרלו היה חלק מהם.
אבל אין שום עדות שאליזבת עצמה עודדה חשיבה אתאיסטית, כפירה בדת, היא הייתה מגנת הדת, כמו כל מלך או מלכה בריטים.
בדיוק, היא למעשה היורשת האמיתית של אביה, על ידי זה שהיא מגנה, נוסף לזה גם מגנה על הדת, לא רק מקיימת הדת, גם מגנה עליה, פידר דפנסי.
אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אמרת בפתיחתה שהתקופה האליזבטנית באנגליה תיזכר תמיד כתקופה של סגסוג תרבותי. מה אפשר את זה? הרי אנחנו מדברים על תקופה של לחימה מול ספרד, אנגליה נמצאת במשבר. איך יכול להיות שדווקא אז יש סגסוג כזה תרבותי?
התיאטרון הוא חלק של הלחימה. ואנחנו יודעים שהכוח הגדול של המערב זה גם היצירה האומנותית של המערב. בזה הוא מצטיין, בזה הוא נפדל מן התרבויות האחרות. וכאן אנחנו בשיחות הללו על מרלו ועל שייקספיר, אנחנו חוזרים לעובי הקורה של התגבשות התרבות המערבית.
שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק שלישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על כריסטופר מרלו. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי ועידו פוזננסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים מונטברדי ופרטוריוס. כמו כן, הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט הסוחר מוונציה ושירי עם אנגליים.